טוב. אנחנו עסוקים, כן, בפרקים האחרונים, המהר"ל עוסק בשאלת אמינותה של המסורת של המסורה. מה זה מסורת המסורה? יש מלבד זה שהתורה היא מן השמיים והיא עברה אלינו בשלמותה, גם הדקדוק היותר מפורט גם הוא נאמן. יש מה שנקרא מסורה. מסורה זה אם, למשל, המילים הן חסרות או יתרות, או קרי וכתיב וכדומה. והטעמים, למשל המהר"ל, תקף מאוד את הדעה שאומרת שקרי וכתיב נולד מספק בגרסה. הן כאילו שהמעתיקים היו להם שתי מסורות, ואז אחת נכנסה בפנים ואחת נשארה בחוץ. אומר המהר"ל, לא נכון, הכתוב ניתן מלכתחילה באופן שיש בו קרי וכתיב. כלומר, למען, על מנת כן, זה נכתב בצורה הזאת, יש משמעות עמוקה לדבר הזה, המהר"ל נתן כמה דוגמאות. וכדומה גם לגבי עניין הניקוד, שהניקוד איננו מאוחר, אף על פי שסימני הניקוד הם מאוחרים, אבל המבטא, הניקוד, הנבטא המנוקד, הוא נכון. כמו כן גם המהר"ל הרבה לחזק את המבטא האשכנזי של התורה, שלא כמדקדקים, וכדומה. כאן המהר"ל תוקף נקודה חשובה, מה שנקרא חסרות ויתרות. הבה נראה את הגמרא במסכת קידושין. אחר שיתבר לך כי תורת השם תמימה בכל, ואין חסרון בה, ובגמרא פרק כמה דקידושין, דף למד, נאמר, לפיכך נקראו הראשונים סופרים. איפה מצאנו שהראשונים נקראו סופרים? עזרא הסופר, למשל, בדיוק. בספר דברי הימים, גם משפחות סופרים, יושבי יעבט וכדומה. אז אם כן, נשאלת השאלה, מדוע נקראו הראשונים סופרים? שהיו סופרים כל האותיות שבתורה. הם היו אומרים לך, כן? כמה אותיות יש בתורה. שהיו אומרים, וו דגחון, חציין של האותיות של ספר תורה. כן, זה פסוק בפרשת שמיני, קראנו לפני זמן לא רב, לפני שבועיים, שתי שבתות, כתוב שמה, כל הולך על גחון. מה זה הולך על גחון אגב? הנחש. כן, הנחש, הוא הולך על גחונו. אז כל הולך על גחון, תמה הוא לכם. אסור לאכול ממה שהולך על גחון. עכשיו, המילה גחון יש בה וו. אם תסתכלו בספר תורה, תראו שזו וו רבתי, וו גדולה. הוו הגדולה הזאת, למה? כי זה אמצע התורה. חציין של אותיות של ספר תורה. דרוש דרש, חציין של תיבות. איפה זה כתוב? בפרשת שמיני גם, כן? ואת צעיר החטאת, דרוש דרש משה, והנה שורף. נכון? ואת צעיר החטאת, דרוש דרש. אז בין דרוש לבין דרש, זה אמצע התורה במילים, בתיבות. דרוש שייך לחצי הראשון, דרש שייך לחצי השני. והתגלח של פסוקים. איפה זה והתגלח? זה פסוק בפרשת? לא נכון, לא במצורה. תזריע, נכון. יפה, בפרשת תזריע והתגלח, ואת הנתק לא יגלח. נכון? כתוב, והתגלח, ואת הנתק לא יגלח. אז התגלח זה חציין של פסוקים. בעי רב יוסף, שאל רב יוסף שאלה. וו דגחון, מה שאמרת שוו דגחון זה אמצע התורה. מהי גיסה או מהי גיסה? זה שייך לצד הזה או לצד הזה? כלומר, בהנחה שמספר האותיות בתורה הוא זוגי, אז האם וו דגחון זה שייך למחצית הראשונה או למחצית השנייה? כך שאל רב יוסף. אמר לה, אז ענה לו מי שרב יוסף שאל אותו, ניתה ספר תורה, והמנינו אז במקום לשאול שאלות כאלה, בואו נביא ספר תורה ונספור. ואז נוכל לדעת אם הוו שייך לפה או לפה. מי לא אמר רבא אבא בר חנה, וכי לא אמר רבא אבא בר חנה, לא זזו משם עד שהביאו ספר תורה ומנאום. הרי רבא אבא בר חנה מספר בהקשר אחר שספרו את האותיות של ספר תורה. אמר לי, הרב יוסף אמר לו, אני לא יכול לעשות את זה. למה? אינו הוא בקיאה בחסרות ויתרות. אבל ענן לא בקיאינן. כלומר, הם, הקדמונים, תודה רבה, היו בקיאים בחסרות ויתרות. הם יודעים איזה מילה צריכה להיכתב בכתיב מלא, ואיזו מילה צריכה להיכתב בכתיב חסר. אם יש לי מישהו חתיכת טישו, זה מאוד יעזור לי. אבל אנחנו לא בקיאים... תודה רבה. הצלת את חיי. ברוך תהיה. מחילה מכל הצופים. אז מה שאומר, אנחנו לא בקיאים בחסרות ויתרות. אם אנחנו לוקחים כפשוטה מדברי הגמרא, זה מראה שהמסורת לא עברה בשלמותה. נכון? זה באמת שאלה עוד יותר עמוקה. למה זה חשוב לדעת איפה חצי התורה? נכון? כן, כן, השאלה למה זה חשוב באמת. מה אתה חושב? כנראה שהחצי מורה על משהו מהותי. כן, כלומר, יש משהו בתורה שמשתנה ברגע שאתה עובר את החצי. בואי ניתן לך דוגמה. למשל, ושעיר החטאת דרש משה. מה מתברר באותה פרשה של דרוש דרש משה? משה הרי על מה כעס שם? שאהרון ובניו לא אכלו את שעיר החטאת. למה הם לא אכלו את שעיר החטאת? כי הם היו אבלים, עוננים יותר נכון, כן? עונן, אסור לו לאכול בקודשים. אז למה הם היו אבלים, העוננים? בגלל שמתו שני אחיהם, נדב ואביהו. אז אהרון, אלעזר ואיתמר, בתור אנשים שמת להם מת באותו יום, אסור להם לאכול בקודשים, לכן הם לא אכלו את שעיר החטאת. למה משה כעס עליהם אם ככה? למה הוא רצה שכן יאכלו? כי הוא כן צוויתי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן לו הוראת שעה, אמר לו, בדרך כלל אבל או עונן לא אוכל בקודשים, אבל כאן זה יוצא מן הכלל, הקדוש ברוך הוא ציווה במפורש בהוראת שעה שכן לאכול. אז אם הקדוש ברוך הוא ציווה בהוראת שעה שכן לאכול, ומשה אמר להם את זה, אז למה הם לא אכלו? הם סברו שמה? מה? ש?
הם סברו שמה שהקדוש ברוך הוא אמר משה זה מה שהוא אמר, אבל לא ככה צריך להבין לו את
זה. יפה, זאת אומרת, הם נחלקו על משה לא על זה שהוא מוסר את הידיעה האמיתית, כלומר, באמת זה נכון שהקדוש ברוך הוא ציווה שיוכלו את השעיר, רק הם טוענים שמשה לא הבין את מה שהשם מצווה. שמה הוא לא הבין? שהוא חשב שזה נאמר גם על שעיר של ראש חודש, וגם על השעיר של קורבן נחשון. ואילו הקדוש ברוך הוא התכוון רק, לפי דעתו של אהרון, רק לשעיר של נחשון, כי הוא היה יחיד בהיסטוריה, והוא לא יחזור לעולם, ולכן אם לא יאכלו אותו, הלך טוטל. מה שאין כן, השעיר של ראש חודש, יהיו עוד שעירי ראשי חודשים במשך הדורות, ולכן על זה ודאי לא חלה הוראת השעה. זה מה שענה אהרון למשה לפי פירוש רשי שם, שהוא אמר לו, הן הקריבו את חטאתם ואת עולתם, ותקרנה אותי כאלה, ואכלתי חטאת היום, היטב בעיני השם. וישמע משה, ויטב בעיניו. מה פירוש ויטב בעיניו? אומר רשי, הודה ולא בוש, לומר, שכחתי. מה? לא, שכחתי. ככה אומר רשי. מה, כתוב שמה לא שמעתי? איך כתוב? הודה ולא בוש, לומר, לא שמעתי? זה לא יכול להיות. טוב, לא משנה. מה שלא יהיה... שמעתי ושכחתי, זה הרבה יותר הגיוני. כן, עכשיו, מה הדבר הזה אומר? זה אומר דבר חשוב מאוד בהבנת התורה בכלל. עד אותו פסוק חשבנו שמשה הוא נאמן גם למסור את, את דברי התורה, וגם בפרשנות שלהם. זאת אומרת, פרשנותו של משה, לא, גם היא לא ניתנת לעירור. מה מתברר כאן? שכאן יש שיתוף פעולה בין משה לבין בית המדרש. משה הוא המוסר הבלתי מעורער של דברי תורה מאת השם. אבל איך לפרש אותם, איך זה יצא הלכה למעשה, כאן משה הוא חלק מבית המדרש, והוא יכול להיות במיעוט, ויפסקו הלכה שלא כמו. אז אם כן, פה אנחנו הופכים את התקליט של התורה. זה ההבדל בין דרוש לדרש. מכאן ואילך, אנחנו מבינים איך דורשים את התורה. לכן זה חשוב לדעת שזה אמצע התורה. הבנת? למה זה לא משכנע?
זה
שחצי
התורה עד אז לא ידענו?
נכון. לא. עד אותו חצי של התורה לא ידענו שיכול להיות מצב שאין הלכה כמשה.
כתוב לא בשמיים.
לא בשמיים, איפה זה כתוב?
בספר דברים.
זאת אומרת, במחצית השנייה של התורה. עד המחצית הזאת לא ידענו שלא בשמיים היא. יותר מזה, בימי משה בוודאי שהיא עדיין בשמיים. כי משה הוא המוסר לנו דברי תורה מן השמיים. אבל החידוש היה... מה?
סוף ספר במדבר והוא מוסר.
אבל זה בספר ויקרא כל הסיפור הזה, אדוני, הלו.
בסדר.
עכשיו, בספר... כן, אבל בספר ויקרא אנחנו עוד לא יודעים שיש גבול למוחלטות של דברי משה. כלומר, משה מוסר את התורה, לא ידענו שבפרשנות הוא יכול להיות בעמדת מיעוט. אז זה החידוש של דרוש דרש. לכן זה חשוב לדעת שזה חצי התורה. החצי מורה על משהו מהותי בתורה.
בסדר? אז שכתוב חצי הספר.
אז כנראה זה אומר, חצי הספר זה גם כן אומר משהו על מהות הספר. צריך ללמוד בכל מקום ומקום.
יש חצי פסוקים, יש חצי התורה.
יש חצי תורה באותיות, במילים, בפסוקים.
כל זה צריך להסביר.
כל זה צריך להסביר, נכון. עכשיו אתה אומר גם לגבי ספרים, חצי הספר, גם זה צריך להסביר, נכון. ויש גם אותיות ביה שמו, שיש עמודות בתורה שצריכות להתחיל באות מסוימת, נכון? אחד הוא... כן. בגלל
שזה פרשת שבוע שעבר, אז קראתי באחד העלונים שמישהו באמת הלך בשפה, אבל שזה לא נכון. הרב, אם לא במקום בדרוש דרש, זה לא האמצע. הוא אמר שזה אמצע של אותיות גדולות, גחון. בדרוש דרש זה אמצע של מילים כפולות. ככה הוא מצא את זה.
אה, יפה.
מילים
שהן
כפולות,
שמכפילות,
זה האמצע.
המילים... זה פירוש יפה. עכשיו, אתה לא צריך להתנצל על זה שקראת את האלון של שבוע שעבר. זה בסדר.
אז
זה בסדר.
בסדר. אבל במצב הזה, אי אפשר להגיד שזה מחלוקת על הפרשנות. זה כתוב לפי רש"י שזה מתוך שכחה של משה. זה קצת כאילו...
כן, אבל אם אתה אומר שמשה יכול לשכוח... זאת אומרת שיכול להיות מצב, אם כן, שלא תהיה הלכה כמותו. כי אלא אין הלכה כמותו בגלל שהוא שחר. לא משנה בגלל מה אין הלכה כמותו. על מצב כזה שאתה חולק על משה, ואתה אומר, זה בסדר. ומשה מסכים לזה, והייתה בעיניו. כן, כן.
כמה דורות יש בין רב יוסף לרב אבא בר חנה?
כמה דורות יש בין רב יוסף לרב אבא בר חנה? דור אחד.
אז מה, בתור דור אחד הוא כבר שפור?
לא. רב אבא בר חנה לא אמר שהוא ספר. רב אבא בר חנה מספר לך סיפור על קדמונים שספרו. בסדר? טוב, אז אם כך, מה אומר כאן רב יוסף? ענן לה בקי אינן. אין אנחנו בקיים וחסרות ויתור. כן.
במה שהוא אומר שזה לא באמת המחצית, שזה רק מחצית ומחצית.
יכול להיות, זה כמו שהטבור הוא אמצע הגוף. אבל אמצע הגוף זה הלב. לב. עכשיו, יש גם בכלל שאלה בהלכה. אם הקורא בספר תורה רואה שיש טעות בחסר ויתר, מוצאים ספר תורה חדש או לא? זה מחלוקת, נכון? דעת הרמה שלא מוציאים, למה? בגלל שמי אמר לך שהספר השני יותר נכון, כי הרי אין אנחנו בקיאים בחסרות ויתרות.
אבל קיבלנו במסורת...
שמה?
שזה פסול.
קיבלנו במסורת שזה פסול. למה? אתה פוסק כמו כף החיים.
כן, מה שעבר.
וכמו כמו מרן. מה?
שנה שעברה הרב אמר את זה. אני אמרתי... מוציאים ספר תורה, כן?
אני אמרתי שמוציאים ספר תורה אחר?
כן.
לא, אני לא אמרתי את זה. אמרתי שדת מרן, הבית יוסף, שזה שצריך להוציא ספר תורה אחר. לא אמרתי שהלכה כמו. המנהג דווקא כדת הרמה בזה. אם כי, בכף החיים פסק כמו מרן. בסדר? אז הדבר הזה הוא לא פשוט. זה לא, לא אמרתי שנה שעברה ש... שמוצאים ספר תורה אחר. מצטער. טוב. באי רב יוסף. עכשיו רב יוסף שאל שאלה נוספת. והתגלח מהי גיסה או מהי גיסה? האם גם לגבי הפסוק? אמרת מחצית הפסוקים. אז אולי בפסוקים אנחנו, פסוקים אנחנו כן בקיים. אמר לה באי, פסוק מיה לטה למנינו. כלומר, אולי, אמר רבי, אולי פסוקים בכל נביא ספר תורה, למנינו ונספור. ענה לו, בפסוקי נמי אלא בקיינן. גם בפסוקים אנחנו לא בקיים, וכי אתה רב אחא בר עדה, אמר, במערבה, כלומר, מה זה במערבה?
בארץ ישראל.
פסקי להי קרא לתלתה פסוקי. היו חולקים את הפסוק הזה לשלושה פסוקים. מהו הפסוק? ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא, אליך בעב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. זה הפסוק אצלנו, ואילו במערבה היו חותכים את זה לשלושה פסוקים. עד כאן. אם כן, אפילו מסורת הפסוקים איננה ודאית. ומדלה, עד כאן דברי הגמרה. עכשיו, המהר"ל מוסיף על זה הערות משלו. ומדלה מבעיה בתיבות אם דרוש מהגיסה או מהגיסה כדין בעיה לה באותיות שמע מינה דבתיבות בקיים. כן, הרי היה צריך לשאול, הרי על מה הוא שאל שם הרב יוסף? הוא שאל על וו דגחון אם מהגיסה או הגיסה, וו דגחון זה באותיות, והוא שאל גם על והתגלח שזה בפסוקים. למה הוא לא שאל על דרוש דרש? סימן שבמילים אנחנו כן בקיאים במספר המילים של התורה, בזה אין לנו ספק. שמה מינה זה בתיבות בקיאים, והווה ידע הבעיין דדרש כמה מהגיסה ודרש בתרה, כלומר הבעיין זה מי ששואל את השאלות, דיינו רב יוסף, הוא ידע דדרוש כמה מהגיסה ודרש בתרה מהידך גיסה. בזה הוא כן ידע. ואין לומר עד רבה היפחה דאבה מנה התיבות וידע כי דרוש דרש שניהם מחצי האחד, או ידע כי שניהם מחצי השני. כן, כלומר אולי תגיד לא, דרוש דרש היה ברור לו ששניהם מצד פלוני או מצד אלמוני. למה אין לומר את זה? כי שניהם, ואם כן, יש לפשוט, בוודאי ועבדי גחון, גם כן אבי כמו דרוש. ואין לומר לגבי דרוש דרש, נקת חציו הראשון, לגבי וו נקת חציו השני או איפחה. וזה בוודאי אינו, אלא בוודאי דרוש כמה מחציו הראשון, דרש בתרה מחציו השני. וכן יש בה מסורת, מסורת הכוונה, הערות של בעלי המסורה. מי הם בעלי המסורה? חכמי טבריה, נכון? חכמי טבריה, שהם מסרו בידינו את המסורות, אז הם כותבים במפורש, דרוש הראשון מחד גיסה, ודרש השני מחד גיסה. ועל כורכך, אם כאן, בקיינן, אנחנו בקיים בתיבות. דאם לא כן, מאיכה ידע, דרש הראשון מהי גיסה, ודרש השני מהי גיסה. ואין לומר, דלעולם, אולי תגיד בכל זאת, דלעולם לא בקיינן בתיבות. ועד לא מבעיה אלה בתיבות, כיוון דנקת שתי תיבות, דרוש דרש, מאמינה, אחד דרש הוא מהגיסה, והשני מהגיסה. כלומר, אולי בכל זאת אנחנו לא בקיאים בתיבות, אבל כיוון שנמסר לגבי התיבות דרוש דרש, אז זה ברור שהאחד מצד אחד והשני מצד שני, וזה אינו. ואם כן, מה מבעיה היא וו דגחון מהגיסה או מהגיסה, דה לקוח וו דגחון לא מהגיסה ולא מהגיסה, אלא באמצע. כלומר, לפי, אם אנחנו נגיד שזה רק בגלל שכך נמסר בידינו דרוש דרש שזה האמצע, ולכן מזה אתה יודע שדרוש האחד מצד אחד ודרש מהצד השני, אז גם וו דגחון, זה מוכיח אם כן שמספר האותיות של התורה הוא איזוגי, ואז יוצא שהוו הוא לא שייך לשום צד.
מאיפה מוכיח שזה איזוגי?
מה ש? לא, אם ככה, אם אתה תגיד שרק בגלל האופן שבו נמסרה המסורת דרוש דרש אמצע התיבות, מזה אנחנו יודעים שדרוש מצד אחד ודרש מצד שני, אז אם כך, אתה גם אומר שוו דגחון, כשאומרים לך, וו דגחון, אמצא התורה, אתה יודע שזה וו, זה אמצא התורה ממש. ואם אתה רק מדייק מצורת מסירת הידיעה.
לא לזה ולא לזה.
לא לזה ולא לזה. ואז אם כן, יש פה הנחה שמספר האותיות בתורה הוא איזוגי. נכון? אגב, יש בזה מחלוקת לכאורה בין ספרי תורה תימניים לשאר ספרי תורה. נכון? כן, יש מקום. שהתימנים מוסיפים וו. איפה ששאר הספרים אינם מוסיפים וו. זה פרשת נוח. לא, זה פרשת בראשית.
אתה להגיד שזה איזוגי, להגיד לך שלא מושלם.
איזוגי לא מושלם.
אבל שפרה לא מושלם.
רגע, אני מבין שאתה מניח שאיזוגי זה לא מושלם, וזוגי זה מושלם. אולי תבהר את דבריך, מניין, אני הייתי אומר דווקא הפוך. שדבר הזוגי הוא מושלם.
המידות של המשקל הולך בחצאים וכדומה.
אני מבין. כלומר, אתה אומר, האי-זוגיות זה מורה על משהו שצריך להשלים.
כן, ולמדנו שהתורה לא מושלמת.
כן, יש בזה משהו. התורה לא מושלמת, איפה למדנו את זה?
מהרב.
ממני.
כן, אמרת, אם הייתה אנושית, לא היה ספקות וכל
מיני שאלות. לא, 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 לא. אתה מייחס לי דברים שלא אמרתי אותם. אתה אומר שאני אמרתי שהתורה לא מושלמת. וזאת על סמך מה? על סמך זה שאמרתי שהתורה יש בה סתירות. ואני אמרתי שזה הכרחי שהתורה יהיו בה סתירות, כיוון שהתורה ניתנה להשלים עולם שגם הוא מלא סתירות. לכן הסתירות שיש בעולמו של הקדוש ברוך הוא צריכות לבוא לידי ביטוי בסתירות שבתורה. אבל מי אמר לך שסתירה זה דבר לא מושלם? אדרבה, זה משהו שמתאים.
זה חידוש השבר.
לא, זה כמו שלמשל...
אתה לא אמרת את זה אז.
אני אסביר. יש גמרא... על אחד, במסכת נדרים, על אחד שנדר הנאה מאשתו. הוא עושה נדר שהוא לא ייהנה יותר מאשתו. למה? כי היא מכוערת. כן? שאין אישה יותר מכוערת ממנה. אז אחר כך הוא רצה להתיר את הנדר. כדי להתיר נדר צריך למצוא פתח. אז רבי ישמעאל שאל, לא, זה הבבא בן בוטה, סליחה, בבא בן בוטה. שאל את הנודר, תגיד, אולי בכל זאת יש לה שיער יפה. אמר, שיער שלה כמו קש. אז הוא אמר, אולי יש לה עיניים יפות. אמר, עיניה תירוטות. אולי יש לה אוזניים יפות. האוזניים שלה ארוכות. אולי יש לה אף יפה. מה?
הוא לא נותן פתח.
רגע, אז הוא חיפש את הפתח, לא מצא. אז בסוף עברו על כל איבריה של האישה הזאת. היא הייתה מכוערת ככה דגם לקיור. הוא אמר, אולי תגיד בכל זאת, אולי יש לה שם יפה. אז הוא אומר לו, לכלוכית שמה. אמר לו, בבא בן בוטה, אם כך, שמה נאה לה, והתיר את הנדר. הוא אמר, כלומר, היא יפה מאוד, האישה הזאת. היא בדיוק, השם שלה זה בדיוק מה שהיא.
אז היא כולה הפך לבן טהור.
כן, כולה הפך לבן טהור. כן, אז משהו כזה, כלומר, היא הייתה מאוד מאוד יפה. כלומר, כיוון שהייתה, שלום, היופי זה ההתאמה, בין המציאות לבין השטח. לא משנה. אז על כל פנים, מה שאמרתי שהתורה, להבדיל, כן? התורה יש בה סתירות, זה ממעלתה של התורה. אולי, אני חשבתי כשאמרת שאני אמרתי שהתורה בלתי מושלמת, התכוונת למשהו אחר. הכוונה שהתורה היא לא מושלמת במובן הזה שהיא נכפתה. התורה שאנחנו מכירים היא תורה כפויה. תורה כפויה זה חיסרון, אבל גם זה בא בגלל חסרון העולם, שעוד לא היה מוכן לקבל את התורה, והתורה ניתנה לפני הזמן. כמו שכתוב בגמרא מפורש, שהתורה ניתנה לו בזמן הנכון. כן.
לפי מה שאמרתי מקודם, שהדיבור של הרב זה מילים כפולות, זה אמצע של מילים כפולות בתורה, אני חושב שאין פה
הוכחה למה, כי... קודם כל, המהר"ל עוד לא קרא את העלון שקראת.
אני אומר שלא משנה אם המילים הכפולות הם זוגי או אי-זוגי, תמיד דרוש יהיה מצד אחד או מצד שני. אבל הדרש השני...
אם נלך לפי הדרוש הזה שהבאת, אבל המהר"ל לא שמע על זה. אני לא נגד מה שאמרת, אני רק אומר, אני רוצה לראות את ההיגיון הפנימי של המהר"ל. המהר"ל מבין דרש אמצע תיבות ממש. אז איך נסתדר עם זה? טוב. כן. אלא ודאי דמהה אין ראייה, דשמה לכך לא כאמר דרוש חציין של, של תיבות דלא עבד אינני כמה או בטרה, לכך כאמר דרוש דרש, לומר לא הראשון אלא השני, ואשת המדלה מבעיה גם דרש, שמע מינה דבתיבות בקיינה. כלומר, קודם כל מה שרצה המהר"ל דבר ראשון להציל, זה הבקיאות שלנו במספר התיבות. אנחנו כן בקיאים במספר התיבות של התורה. כך אומר המהר"ל. יש פה שאלה. והרי יתרו חולק על משה והצעתו מתקבלת. יתרו לא חולק על משה. יתרו בא לשכלל, לשדרג. הוא אומר גם למשה, וציווך אלוהים ויכולת עמוד. כלומר, כן צריך לחכות שהקדוש הוא יסכים עם הדברים. ומשום כך אומרים, ספר תורה שנמצא חסר אותה אחת כשקוראים בה, אין צריך להוציא אחרת. דבלה ואחי אין אנו בקיאים באותיות. אבל אם נמצאת חסרה בתיבה אחת, יש להוציא אחרת שאנו בקיאים בתיבות. כן, מי זה, לפיכך אומרים, משום כך אומרים, מי זה האומרים? הרמה. אז המהר"ל כאן רוצה לחלוק על הרמה. הרמה למד איתו באותה ישיבה, אצל, איך קראו לו? רבנו שלום שכנו. רבנו שלום שכנו, שהיה הרב גם של המהר"ל וגם של הרמה. מה? מה? הבנתי. עכשיו, המהר"ל כתב קונטרס שלם נגד הרמה, על זה שהוא כתב הלכות מסודרות. הוא אומר, אסור לכתוב הלכות מסודרות, זה לא בסדר, זה יגרום שאנשים לא ילמדו גמרא כמו שצריך, וכו' וכו'. וגם נגד השולחן ערוך. האח של המהר"ל כתב קונטרס שלם, נקרא ויכוח מים חיים, נגד השולחן ערוך, על עצם הרעיון לכתוב את ההלכה. טוב, זה לא עזר להם. היום כולם כותבים הלכות.
גם בתוספות שם טוב יש איזשהו מגיע למסקנה.
כן, התוספות שם טוב מגיע למסקנה מתוך שהוא מציג לפניך את הסוגיה. כן? זה המהר"ל בוודאי שאין לו בעיה עם זה, לא רק זה. התוספות שם טוב היה תלמידו של המהר"ל. כן. אז המהר"ל ציווה עליו לכתוב את הספר הזה. אבל הוא לא אוהב את ה... זה כנגד ספר תורת חטאת של הרמה. כתב את זה. ספר תורת חטאת שיש בו סיכום של כל הלכות הכשרות, דיני איסור ויתר, בשר וחלב וכדומה, ששם המהר"ל כועס על הרמה על זה שהוא כתב ספר מסודר. אז טוב, אבל זה ויכוחים עתיקים בעם ישראל. כן, בבקשה.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
רציתי לשאול שאלה, אתה אמרת מקודם שהיום כל אחד כותב הלכות.
כן.
הבנתי מזה שזה לא בסדר.
לפי המהר"ל זה לא בסדר.
אז מה בסדר לפי המהר"ל?
לפי המהר"ל, הלכות צריך ללמוד מתוך לימוד הגמרא. כן? זו השיטה שלו. כלומר, הוא אומר, עדיף שאפילו שאדם יטעה בהלכה, ולא רק שהמקור שלו יהיה הגמרא. ולכן הוא ממש לא יזדהה עם הרעיון של כתיבת השולחן ערוך.
המהר"ל חולק על הרמב״ם?
אז המהר"ל מסביר שהרמב״ם לא התכוון, וזה קצת מסובך שם. אני לא זוכר בדיוק מה הוא אומר, אבל יש לו בעיה עם הרמב״ם.
הוא חולק על השולחן ערוך?
כן, הוא חולק על, לא על ההלכה של השולחן ערוך, אלא על כתיבת השולחן ערוך. הוא אומר שבגלל זה אנשים יפסיקו לעיין במקורות, ואז יהיה התמעטות של התורה.
סליחה,
שאלה,
הרמב״ם הוא לפני המהר"ל או אחרי?
הרמב״ם היה לפני המהר"ל.
כן. אז לא יכול לחלוק.
יכול, המהר"ל לא אכפת לו לחלוק על מי שהוא רוצה, בתנאי שיש לו ראיה מהגמרא. האמת היא, זה גם ההלכה גם היום. אם מישהו אומר משהו, ויש לך הוכחה מהגמרא שהוא טועה, אז אתה צודק.
מי יותר גדול, הרמב״ם או המהר"ל?
מי יותר גדול, הרמב״ם או המהר"ל? שכחתי את הרבנומטר שלי בבית, אבל... אבל זה לא משנה. זה לא משנה. כלומר, בוא נלך, נצא מתוך הנחה אפשרית, שהרמב״ם גדול מן המהר"ל. נגיד, גם אם הרמב״ם גדול מן המהר"ל, מותר לחלוק עליו, אם יש לך הוכחה שהוא לא צודק. כלומר, לא הגדלות קובעת את ההלכה, אלא אם אתה צודק, זה קובע את ההלכה.
מי אתה חושב שיותר גדול?
אני חושב.
המהר"ל או הרמב״ם?
אין לי שום מושג, אבל זה לא משנה. אני אומר, אפילו אם נאמר שהרמב״ם הוא יותר גדול מן המהר"ל, מותר למהר"ל לחלוק עליו, אם המהר"ל יביא הוכחה שהוא צודק.
הרב, האם אתה חולק על הקדמת הרמב״ם?
האם אני חולק על הקדמת הרמב״ם? מן הסתם שלא. מה כתוב בהקדמת הרמב״ם? כן. טוב, בואו נמשיך בינתיים עד שתמצא את המקור. המצאת? מה כתוב בהקדמת הרמב״ם?
ובזמן הזה תקפו צרות יתרות ודחקה השעה את הכל.
נכון.
ועבדה חוכמת רחמנו ובינת נבוננו מסתרה.
נכון, זה הוא צודק, גם המהר"ל אגב אומר את זה.
לפיכך, אותם הפירושים וההלכות והתשובות שחיברו הגאונים וראו שהם דברים מבוארים, נתקשו בימינו, ואין מבין ענייניהם כראוי אלא מעט במספר. ואין צריך לומר הגמרא עצמה, הבבלית והירושלמית, והספרה והספרי והתוספתא, שהם צריכים דעת רחבה ונפש חכמה בזמן ארוך, ואחר כך יודע מהם הדרך הנכוחה בדברים האסורים והמותרים בשאר דיני התורה האחו. מפני זה ננערתי חצני, אני, משה בן מימון הספרדי, ונשענתי על הצור ברוך הוא, בינותי בכל אלו הספרים, וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל אלו החיבורים בעניין האסור והמותר, תמה והתאור, ומשאר דיני התורה, כולם בלשון ברורה ודרך קצרה, עד שתהיה תורה שבעל פה, כולה סדורה בפי הכל, בלא קושייה ובלא פירוק.
בסדר. בסדר, זה דברים יפים מאוד. עכשיו השאלה היא, האם מותר, האם השיקול של הרמב״ם היה שיקול נכון? אז המהר"ל יכול לסבור שלא. אבל באופן כללי, זה לא, אני אומר, גם אם המהר"ל צודק, זה לא עוזר. כלומר, למעשה אנשים פונים אל ספרי הלכה המסודרים, הלכה כך, הלכה כך, הלכה כך. אז לכן אני אומר, היום מותר ללמוד הלכה, ואפילו לפסוק לעצמו הלכה מתוך ספרים. בתנאי אחד, שאתה לא תעיר הערות למישהו אחר. מדוע? כי כיוון שלא למדת את הסוגיה המקורית, אז אתה עלול לא להבין את ההלכה נכון. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר כשלומדים מתוך ספרי הלכות, לשמור על הערבון מוגבל, מה שנקרא. לדעת שהדברים האלה הם לא מוקלטים. מה?
תראו
לי, ראיתי שכתוב כך וכך. בסדר? מי אמר שההלכה כך? אתה עוד לא יודע. כן? בסדר. טוב. אבל נגיד, מי שלומד מתוך ספר, יש לו סיכוי לעשות קצת פחות טעויות ממי שלא למד בכלל.
הרב, אם אני שומע מרב פוסק, אני מעביר שיעור,
שהלכה
כזאת, אני יכול להגיד למישהו אחר, ככה
צריך
לעשות?
לא. אני חוזר על שאלתך, כי לא כולם שמעו. אם אתה שומע בשיעור שיש רב פוסק שאומר הלכה כך וכך, האם אתה רשאי, אתה שאלת, לומר למישהו אחר, כך צריך לעשות? התשובה היא בוודאי שלא. אתה לא יכול להגיד את זה. כי זה שאותו רב פוסק סובר שהלכה כך, זה לא אומר שהלכה כך.
לא, אבל אני אומר
לבן אדם, הרב הפוסק אמר כך וכך. זה שאלה חדשה. האם מותר לך להגיד, הרב הפוסק אמר כך וכך? זה אתה יכול להגיד, אתה מספר עובדה. אבל זה עוד לא אומר שכך צריך לעשות.
לא, אבל אני אעשה מקודת לך שהפוסק,
מה
אתה
אמר
את כל השאר?
אז מה? מי אמר שהלכה כמו פוסק?
הוא עבר על הכל.
אז מה? אז מה? ההלכה לא נקבעת על פי שום שיעור בהלכה ושום כלום.
אז אין לנו איזה משהו מוחלט?
יש לנו משהו מוחלט. והוא מה שהרב שלך פוסק. כלומר, ההלכה נפסקת על פי הרב שלך. לא על פי ספר או שיעור של רב גדול או משהו כזה. יכול להיות רב ענק שבא ענקים, אבל אם הרב של הבית כנסת שלך אומר לך הפוך, אתה עושה מה שהרב של הבית כנסת שלך אומר. זה הכל. טוב. אלא אם כן, יש לך הוכחה שהרב שלך טועה. אם יש לך הוכחה שהוא טועה, אתה לא יכול לעשות מה שהוא אומר. כן. נמשיך. ואין ראייה מכאן. אז כלומר, אז אם כן, הרמה, הוא כאן פסק שצריך, שלא צריך להוציא ספר תורה אחר, כי מאחר ואין אנחנו בקיאים בחסרות ויתרות, אז אתה לא יכול לדעת אם הספר השני שאתה מוציא הוא יותר טוב. לכן נשארים עם הספר שבו מצאת חסרון או יתר. אז על זה אומר המהר"ל, ואין ראייה מכאן. כלומר, הראיה שהרמה מביא במסכת קידושין איננה הראיה. דיש לומר, דלכך לא מבעיה ליל דרוש דרש, דסבר, כיוון דלא בקיינן בחסרות ויתירות של אותיות, גם כן אין אנחנו בקיים בתיבות. ולכך לא מבעיה על דרוש דרש משה. ומבעיה ליל בפסוקים דווה סבר, דוודא בפסוקים אנו בקיים, וישיב דו בפסוקים איננו בקיים. כלומר, קודם כל יכול להיות שבאמת, גם באותיות, גם במילים אנחנו לא בקיאים. וזה שהוא לא שאל, זה בגלל שאם הוא לא בקיאים באותיות, מי הסתם גם לא בקיאים במילים. אבל בפסוקים אולי בקיאים. ולכן הוא שאל על ויתגלח. מכל מקום קשיא, כיוון שאין אנו בקיאים בחסרות ויתרות, האח אנו יוצאים בקריאת ספר תורה, והרי אין אנו בקיאים בחסרות ויתרות. זו שאלה טובה, נכון? ספרי תורה שלנו, ספק פסולים. איך מברכים עליהם? ספק ברכות. טוב, קודם כל צריך לדעת שדעת הרמב״ם והריף, שאפשר לברך על ספר תורה פסול. זה דבר אחד, כן? ובאמת, גם רק הראש הוא זה שפוסק שאסור לברך על ספר תורה פסול. ולכן כולם, כשרואים ספר תורה פסול, אז מוצאים ספר תורה אחר. אבל דעת הרמב״ם, שמותר לברך על ספר תורה פסול, וגם דעת הריף. אז כך שהבעיה לא כל כך קשה. כן? ואפשר לומר, הדקה אמר דלא בקיאים, אנחנו בחסרות ויתרות, אנה מילה, הכוונה, לסמוך על זה למפשט בעיין שימנו האותיות, כדי לפשוט את השאלה ששאלו על מספר האותיות. אבל מכל מקום, אין לפסול ספר תורה מספק לומר דלא בקיאים, אנחנו בחסרות ויתרות. ולפי זה, אם נמצא ספר תורה חסרות או טבע, בוודאי אסור לקרות בו. דעה בוודאי היא חסרה. יכול שעשומת, קודם כל אומר, מה שאמרו שאנחנו מקיים בחסרות ויתרות, זה לעניין הכרעת השאלה של רב יוסף. אבל אם יש לנו מסורת שמילה זאת חסרה או מילה זאת יתרה, בוודאי שאנחנו צריכים ללכת לפי המסורת, ואם נמצא ספר תורה שהוא הפוך מזה, באמת נפסול אותו. וכל שכן, אם נמצאה חסרה טבע שאין לקרות בה, דעה וכיוון דחסרה עוד פסולה. וכן כתב בטור יורי דעה, סימן רשע עם ת'. מי כתב את הטור?
רבנו יעקב.
רבנו יעקב בן הראש, בעל הטורים. כן. בתור יורי דעה, סימן רשעין ת', ספר תורה שאינו מוגה, אסור להשחותה יותר מ-30 יום, אלא או יתקן או יגנוז. אפילו קרה בה בדיעבד, לא יצא, כיוון שהיא חסר או יתר עוד אחת, וחוזר לראש הסדר. הרי קשה תמיד לחזור לראש הסדר אם נמצא טעות בספר תורה. אבל קשה מתוך הסוגיה בפרק הנזק. אז כלומר, קודם כל, האם כן הראייה ממסכת קידושין איננה ראייה, אומר המהר"ל. לכן אנחנו כן נפסול ספר תורה שבו יש סתירה למסורת שלנו. אבל קשה מתוך הסוגיה בפרק הנזקים. יש קושיה כן ממסכת גיטין, בפרק הנזקים. וכאמר, שלחו בני גליל לרבי חלבו. מהו לקרות בחומשים בבית הכנסת בציבור? מה זה חומש? זה ספר תורה שהוא לא בגלילה. זה ספר, מה?
ספר תורה פסול.
זה לא פסול, זה ספר תורה, הוא פסול לא מצד הכתב, אלא רק מצד הצורה שבה הוא עשוי. אבל מצד הנוסח, הנוסח הוא בסדר. כן, חומשים, הכוונה, ספר שהוא כרוך במקום להיות מגולל. מה?
למה
עשו כזה דבר? כדי ללמוד.
יותר נוח.
יותר נוח. אז זה מה ששאלו. כן? שלחו בני גליל לרבי חלבו, מהו לקרות בחומשים ואת הכנסת בציבור? להבה בידי. הוא לא ידע, אתה שאל במדרש, אז הוא בא ושאל בבית המדרש, ופשטה מהדה אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, כלומר פשטו את זה מדברי רב שמואל בר נחמני בשם רבי יוחנן, ספר תורה שחסר יריעה אחת, אין קוראים בה. כלומר, לכאורה זה גם כן נקרא ספר תורה שחסר בו יריעה, כיוון שהוא עשוי דפים דפים. ולא היא, אתה מחסר במלטה, אך הלא מחסר במלטה עד כאן. והגמרא אומרת שההוכחה הזאת איננה הוכחה. למה? כי פה לא, כי מה שבספר תורה חסר היריעה, אז העניין חסר. אבל פה החומש הוא חומש שלם, יש בו כל התורה כולה. לכן אין מכאן ראייה.
בזמנם זה לא היה גם
גלים? החומשים זה היה דפים, כן? מה שנקרא תומוס.
אז היה חומשים דפים?
היה, כן, היו ספרים בדפים באותם הימים. בגמרא קוראים לזה תומוס. תומוס זה כוונה קרח ביוונית. היו ספרים שהיו עשויים, לא בגלילה, אלא...
חשבתי שזה היה למגילות, מגילות של
בראשית, מגילה
של
משמור. לא, 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 לא. היו מגילות והיו גם חומשים. ממש ספרים כרוכים. עד כאן דברי הגמרא במסכת גיטין. אגב, יש מנהג במספר קהילות שאצל האבל, אדם אבל, אז הוא מתפלל בביתו. מה עם ספר תורה? אין לו ספר תורה בבית, מה יעשה? אז יש, היום מקובל, הפך להיות ממש אופנתי, להביא ספר תורה, לאבל. אבל בקהילות ישנות היו קוראים בחומש. היו קוראים בחומש בלי ברכה. ככה היה מנהג באלג'יריה, אני יודע, וגם במרוקו היו מקומות שככה נהגו, שהיו קוראים בחומש. לפי פשט הגמרא פה, מסכת גיטין.
ואלו האלה שעוזרים להשלים
מניין. המשלימים את המניין, כן? החזן, החזן היה קורא את החומש, את הפרשה בחומש. כן. ומדי אמר, היכה שחסרה יריעה אחת אין קוראים, משמע, החסרה תיבה אחת, קוראים בה. כן, הרי הביטוי שמה, אם חסרה יריעה, אין קוראים. אז אם חסרה יריעה, אין קוראים. הסימן שאם חסרה רק מילה, קוראים. וזה סותר את מה שאמרנו לפני כן, שאנחנו בקיאים במילים של ספר תורה. זה הקושיה.
אז מה, ואם חסרה עמודה, אין קוראים?
עמודה זה יריעה.
לא, עשינו לפי הזה, עמודה זה כאילו טוב.
כן, לזה הוא מתכוון. אבל יוצא לפי זה, שאם חסרה מילה, כן קוראים. כי פשוט דברי גמרא, נכון? אם הגמרא לא אמרה, ספר תורה שחסרה בו מילה אחת, אין קוראים בו. אלא היא רק אמרה יריעה אחת. משמע שמילה, אתה כן תקרא. בסדר? אם חסרה מילה, כן תקרא. אז, ויש דוחין ראייה זאת, דהתם, איירה, שמה מדובר, שהיריעה מונחת אצל הספר תורה, אפילו אחי אין קוראים בה. ולכך נקד חסר יריעה אחת. וזה אינו, דמינה לי לומר כך. דהיירה, הדה רבי יוחנן, שיריעה היא מונחת אצל הספר תורה. מאיפה לקח את זה? הוא בפרק הקורא, כתב הר"ן בשם הרמב"ן. איפה זה פרק הקורא? בספר, במסכת? ברכות, נכון. כתב הר"ן בשם הרמב"ן, ז"ל, דבסתמה, פסול אפילו אם חסר עוד אחת. דאמרין על פרק הקומץ, אמר רב יהודה, לא נצלחה אלא לקוצו של יוד. על מגבי תפילין ומזוזות, פסולין אפילו בקוצו של יוד. ותנן, אין בין ספרים לתפילין ומזוזות, אלא כך וכך. אבל לעניין חסר, חסר, זה וזה שווים. אז אם כן, הרמב"ן הביא ראיה, שאפילו הרי על אות אחת, פוסלים תפילין ומזוזות, ואפילו על קוצו של יוד פוסלים תפילין ומזוזות. ומאחר וההלכות של תפילין ומזוזות ושל ספר תורה הם הלכות זהות חוץ מכמה עניינים, ובכמה עניינים שנבדלים זה מזה לא כללו את החיסרון של האותיות, משמע שספר תורה שחסר אות אחת גם כן פסול. כך מוכיח הרמב"ן. בסדר? אמר רב יהודה, כן. ותנן אין בין ספרים... אבל עניין חסר זה וזה שווים, ואין קשיה. הוא אומר, מערה לא, זה לא קשה. עד אמרינן פרק הנזקין, ספר תורה, לא סע, מה הרמב"ן אומר, עד אמרינן פרק הנזקין, ספר תורה שחסרה יריעה אחת אין קוראין, החסר פסוק אחד משמע דקוראין בה. דעיקה למאמר, כי יש לומר, כשחסר יריעה אחרונה, דקאמר. אבל אם ישמיד הסופר באמצע אפילויות אחת, פסולה. וכתב הר"ן שם, דאין ראייה מאה, דלעניין טעות זה וזה שווים, דוודאי לעניין מצוות כתיבת התורה, שמצווה על כל אחד ואחד שיכתוב ספר תורה. ולהא מילתא אמרינן דאפילו אות אחת מעכב. כלומר, הוא מעכב את המצווה. אם הוא לא כתב את האות, הוא לא קיים את המצווה של כתיבת ספר תורה. אבל לעניין קריאה, לצאת, תקנת נביאים ועזרה, אין ללמוד ספר תורה, מתפילין, דעה אף הרב מודה שאם חסר פחות מיריעה בסופה, תקשר, דלא אמרינן רק ספר תורה שחסר יריעה. ואף לפירוש, כלומר יריעה הריקה שבסוף הספר תורה. ואף לפירוש הרב זל, דעה יראה שחסר יריעה בסופה, מכל מקום משמע, אבל פחות מיריעה, יצא, ובתפילין אפילו עוד אחת פסול, אלא על כוחך דשני קריאה, כיוון דלא אביא רק תקנת נביאים, אינו פוסל, כך הם דברי הר"ן זל. כן, הדברי הר"ן היא שיש הבדל בין מצוות כתיבת ספר תורה, שבכתיבת ספר תורה אני צריך את כל האותיות, ואם לא, לא קיימתי את המצווה, אבל לגבי קריאה בתורה, לא נורא אם היו חסרות אותיות קצת. ואני מתמה על דברי הרמב"ן ז"ל, אומר המהר"ל. קשה לי מאוד עם הדברים האלה. דאהיבך מסתברא, דאם בסוף כאשר אחד החסרה תיבה או פסוק, כל שכן באמצע. דעה בסוף נראה כספר חסר, וכן כתב הרש בזל, כמו שכתב הר"ן זל בשמו. אהדה אמרינה, אני מחסר מגילה, וקראן הקורא על פה כמתורגמן, המתרגם יצא. והגשה הרשב"א ז"ל, דעה אפילו למאן דאמר שיוצא בקריאה מאיש יהודי, צריך שהיא כתובה כולה לפניו. ומשמע דהי חסר מתחילה עד איש יהודי, אין יוצא בה. ותירץ אחד החסרה מקצת בתחילה ובסופה פסולה, שנראה כספר חסרה, וכשהיא שלמה בתחילה ובסופה ובאמצע חסרה, כשרה. ולברי הרמב"ן ז"ל, עדיף צווה החיסרון בסופו, ודבר זה נדע צובל. כלומר, איך המהר"ל הבין את הרמב"ן? המהר"ל הבין שהרמב"ן אומר שמה שאמרו יריעה אחת חסרה, הכוונה יריעה שבסוף ספר תורה. אבל לא יריעה שבאמצע ספר תורה, אפילו אות אחת באמצע ספר תורה זה פוסל, אבל אם חסרה יריעה אחרונה של ספר תורה, לא נורא. לא, הוא קורא פרשת, אני יודע, וישב. רק הוא יודע שבסוף הספר תורה עוד לא כתבו את היריעה האחרונה. אז אומר הרמב"ן, זה המקרה שזה פוסל. ברור? אבל אם היה חסר רק פסוק אחד בסוף התורה, נגיד עוד לא הספיקו לכתוב את הפסוק האחרון, או חמישה פסוקים אחרונים, עדיין אפשר לקרוא את ההתחלה ולצאת ידי חובה. כך דעת הרמב"ן. המהר"ל אומר, יוצא לפי זה, שהרמב"ן רואה כדבר יותר חמור שיהיה חיסרון באמצע הספר, מאשר בסוף. הוא אומר, זה סותר גמרא מפורשת, שעד רבה, שבמגילה, מגילת אסתר, שקוראים, אם חסרות מילים באמצע, זה לא פוסל, ודווקא בהתחלה או בסוף, זה פוסל, כי זה כספר חסר. אם כן, יש לנו ראיה מהגמרא ואיך שהרשב"א הבין את זה, שאם חסר משהו בסוף, זה יותר חמור, זה פוסל יותר. עד כאן קושיית המהר"ל על הרמב"ן. מובן? כן. טוב. ועוד הביא הרמב"ן ז"ל ראיה. אתם רואים שהמהר"ל לא תמיד מדבר על ענייני אמונה. לפעמים גם נכנס קצת להלכה. הוא הגאון גדול, המהר"ל. אני חושב לגדול הדור בהלכה באותם הימים. ועוד הביא הרמב"ן ז"ל ראיה. כיוון דאמר גבי מגילה, השמיט הסופר פסוקים וקרן בעל פה כמתורגמן. המתרגם יצא. משמע בספר תורה פשיטא דלא יצא. וגם זה אין ראיה. דאדרבה. דאפילו במגילה. אף על גב מברכים על קריאתה אשר קידשנו מצוותיו. ואין זה אצל קריאת ספר תורה. אפילו אחי יצא. כל שכן בקריאת התורה דיצא. אין לזה רק תקנת נביאים. כלומר, הרמב"ן רצה לומר שרצה לעשות דיוק נוסף כדי להוכיח שספר תורה שחסר, שיש בו חסר ויתר, אסור לקרוא בו. מאיפה הוא הוכיח את זה? שלגבי מגילה אמרו שאם במגילה חסרות מילים, מותר לקרוא אותם בעל פה. למה הגמרא אמרה את זה דווקא על מגילה ולא על ספר תורה? משהו שבספר תורה זה לא מועיל. כלומר, אם אדם יקרא על פה, זה לא יצא ידי חובה בספר תורה. כן? כך דעת הרמב"ן. אומר המהר"ל, לא, ההפך. אם במגילה שהיא מצווה שאתה אומר עליה, שקידשנו מצוותיו וציוונו, אתה מתיר שיחסרו מילים ויקרו אותם בעל פה. ספר תורה שאתה לא מברך עליו, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לקרוא בתורה, קל וחומר שזה יהיה מותר.
אבל שתי
רמות
שונות, זה מקבלה
המגילה. לא, אבל מה רמת המצווה פה? מה המצווה יותר גדולה? אני שואל, מה יותר מצווה? לקרוא במגילת אסתר או לקרוא בספר תורה?
לפי מה שעכשיו הדבר לא פועל, לפי מגילת אסתר.
מגילת אסתר יותר גדולה, נכון. מדבר מצד חומר המצווה, זה מה שהוא אומר, כן?
אז רגע, הרמב"ן בעצם בהתחלה אמרנו
שהספר
תורה יותר חשוב?
הרמב"ן סובר שספר תורה יותר חשוב. ולכן, בספר תורה עם חסרות מילים אתה לא יכול להשלים בעל פה. רק אם זה חסר בסוף. אבל המהר"ל סובר הפוך מהרמב"ן. הרמב"ן, המהר"ל סובר שקריאת המגילה היא מצווה יותר גדולה מאשר קריאה בתורה.
אז בעצם לא יכול לחלוק עליו, יש בו איזה עניין בסיסי שהם שתיהם לא מסכימים.
כלומר, הם חלוקים במהות. מה יותר גדול? האם מצוות קריאת מגילה או מצוות קריאת ספר תורה?
זה בעצם המחלוקת.
זה השורש של המחלוקת ביניהם. כן, נכון. ועוד הביא הרמב"ן ז"ל, איפה זה? ומה שהביא ראיה, וזה מכולי מגילה, הווה, המכשירין, האחה שהשפיט הסופר, אותיות עד רובה, ואף על גב שלא תיקן, ואילו לעניין ספר תורה, אמרי הנתם, ספר תורה שיש בו שלוש טעויות בכל דף יתקן, ארבע ייגנז, ובעינן הטעם דף אחד שלמה, והוא דכתב רובה דספרה, על מה מי דאמרו הכה במגילה מכולי מגילה שלנו. וגם דבר זה, אין ראיה, לגבי ספר תורה בוודאי יותר יש למפסל, כאשר אינה כתובה כראוי, מן מגילה. אבל לעניין קריאה, יותר קילה, קריאת ספר תורה, מן קריאת מגילה. כלומר, שוב, הרמב"ן הביא ראייה לגבי טעויות בספר תורה. אם אני מוצא ארבע טעויות בעמודה אחת בספר תורה, אני לא מתקן, גונס לספר תורה. מה שאין כן ממגילה, אומר המהר"ל, זה לא הוכחה. יש הבדל בין דין כתיבת ספר תורה, שהוא יותר חמור ממגילה, לבין קריאת ספר תורה, שהוא יותר קל ממגילה. ולפיכך, אמר גבי מגילה, השמיד בה סופר פסוקים, וקרא אותה על פה יצא. וכל שכן, בספר תורה, איך שאין על ספר תורה פסולה, שמותה רק אם אין עליה שם ספר תורה, ואז פסולה לקרות בה. לפיכך, במגילה, כי היגב ננמה, אם חסרה יריעה אחת שאין עליה שם מגילה, אין קוראים בה המגילה. טוב, עד כאן אמצע הפלפול של המהר"ל. נמשיך, בעזרת השם, בפעם הבאה.